אחת מן המשימות שהוגדרו בחוק יד ושם משנת 1953 הייתה להנציח את מעשיהם של חסידי אומות העולם. בעולם של פשיטת רגל מוסרית וערכית, בתקופה ביחסה של רוב האוכלוסייה המקומית ליהודים היה נגוע באדישות או בעוינות, היה גם מיעוט קטן של אנשים אשר עזרו אומץ יוצא דופן על מנת לשמור על ערכי המוסר שלהם. אנשים לא יהודים שהצילו יהודים תוך סכנת חיים וללא קבלת תמורה. אנשים שהיו מוכנים לעזוב את מקומם בקרב העומדים מן הצד, ובמובנים רבים לחלוק עם הקורבנות את גורלם. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, על המפעל הייחודי להכרה בחסידי אומות העולם, על מקרים שנויים במחלוקת, ועל אותם צדיקים שבסדום, אשר בזכותם העולם לא חרב. את הפרק ילווה דוקטור יואל זיסנווין, היסטוריון ומנהל מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם. אני ירידה גן, מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, מתחילים. אנדרה גלן הייתה מורה בת 20 בבית ספר בבריסל. באחד הימים הופיע בבית הספר אחד מתלמידיה, כשהוא עונד טלאי צהוב על בגדיו. עד לשלב הזה, גלן לא התייחסה באופן משמעותי לצעדים האנטי-יהודים ולרדיפתם, כמו בלגים רבים אחרים. הייתה זו כנראה הפעם הראשונה שהאפליה ניצבה למולה באופן מובהק או קרוב. גלן יכולה הייתה להתעלם, להביע צער או אמפתיה, או אפילו את מורת רוחה מן ההוראה. אבל היא בחרה לנקוט בפעולה אקטיבית, והורתה לכלל תלמידיה ללבוש מעין סינר מעל הבגד שיסתיר את הטלאי המשפיל, כך שלא ניתן יהיה לדעת מי מן התלמידים מסומן. גלן יכולה הייתה להסתפק בזאת. היא ודאי חוללה שינוי משמעותי בהרגשתם של תלמידיה היהודים. אבל לא כך היה. וגלן הצטרפה לרשת הצלה מחתרתית, והחלה בהצלת חיים של ממש, כאשר ליוותה ילדים יהודים אל מקומות מסתור שיוכנו עבורם. בשל כך, היה עליה לעזוב את בית הוריה ולעבור לגור בפנימיה, בעבדה כמורה. במאי 1943, ערכו הגרמנים פשיטה בפנימיה, באמצע הלילה, ככל הנראה בעקבות הלשנה. את התלמידים העירו וגררו בכוח ממיטותיהם על מנת לבדוק את זהותם. התלמידים היהודים נאסרו בפשיטה וגלן נחקרה. מנהלת בית הספר ובעלה נשלחו למחנה ריכוז בו הם נספו. גלן ניצבה שוב בצומת הכרעה. אולם בחרה להמשיך בפעילותה הבלתי חוקית על אף שהאיום הפך קרוב וממשי. במשך למעלה משנתיים אספה גלן ילדים והעבירה אותם למסתור אצל משפחות נוצריות ובמנזרים. היא וידעה שהמשפחות מסוגלות לקלוט את הילדים, גם מהבחינה הפיזית וגם ברמה הנפשית, והמשיכה לבקר אותן ולדאוג לצורכיהן. גלן עשתה אפילו יותר מזה. בכל פעם שיצאה למשימה, היא הייתה משננת את השמות והכתובות של הילדים בראשה. והכינה בסתר רשימות של השמות האמיתיים לצד השמות הבדויים של מאות היהודים שהיו במסתור. לאחר השחרור פעלה גלן להחזרת הילדים מהמשפחות שהסתירו אותם, במקרים הנדירים יותר להוריהם, לבני משפחתם או לקהילה היהודית. בשני בפברואר 1989 הכיר יד ושם באנדרה גלן הרשקוביצקי כחסידת אומות העולם. הסיפור של גלן הוא סיפור הצלה מובהק. גלן הייתה נוצריה שהצילה יהודים תוך סיכון חייה וללא קבלת תמורה. כאשר הבקשה לעזרה הגיעה גם אל מפתן ביתה, היא הייתה בין המעטים, הבודדים, שנענו לקריאה. סיפורה של גלן הוא אמנם קרן אור, אבל זהו קרן אור בתוך אפלה גדולה. ראשית, מכיוון שמתוך אוכלוסייה של כ-400 מיליון תושבים שהיו תחת הכיבוש הנאצי, אנו מכירים היום רק למעלה מ-27,000 חסידי אומות העולם. שנית, אי אפשר להתעלם מהמציאות בה היא פעלה. מציאות של רדיפה וגירוש ופעילות בסביבה עוינת, שרק אחד מהדברים שמעידים עליה היא אותה הלשנה, שגרמה לגירוש של מנהלת בית הספר ובעלה למחנה ריכוז. חשוב גם לציין שגלן פעלה בבלגיה. אני מדגישה את זה כי היה הבדל מהותי בין הצלה באחת ממדינות מערב אירופה, בלגיה, צרפת, הולנד, לבין מי שהציל במדינות מזרח אירופה או מרכזה, כמו פולין, ליטא או שטחי ברית המועצות, בהן הכיבוש הגרמני היה אלים בהרבה, והסכנה שהייתה כרוכה בסיוע או הצלת יהודים גדולה בהרבה.
סיוע ליהודים בצרה בתקופת השואה זה פשוט עניין מסוכן. יש בכך סיכון אישי אדיר. באזורים מסוימים של אירופה הכבושה, הרשויות הנאציות הודיעו בפירוש ובאופן פומבי שהענישה על סיוע ליהודים תהיה מוות. עונש מוות למציל או מצילה והמשפחה המורחבת. לכן צריך להבין פה, אדם שמחליט להציל יהודים, הוא מעמיד בסכנה גדולה את בני המשפחה שלו, את ילדיו, את הוריו, את אשתו או את בעלה. לא מדובר פה באיזשהו עניין תיאורטי. היו מקרים שהמצילים נחשפו על ידי הרשויות הכיבוש הנאציות, הם הוציאו באופן מיידי את המצילים להורג. אנחנו מכירים את הסיפור הידוע של משפחת אולמה מהעירה מרקובה במזרח פולין. יוזף וויקטוריה וילדיהם מסתירים כמה יהודים אצלם בביתם בשל תקופה לא קצרה, ולאחר שהם נחשפים כנראה בעקבות הלשנה, הם מוצאים להורג. עכשיו, היו מקומות מסוימים באירופה, הייתי אומר, בעיקר במערב אירופה, ששם תנאי הכיבוש היו קצת שונים, שבהם הרשויות הכיבוש, הייתי אומר, השאירו את האנישה לדמיונם של המצילים הפוטנציאליים. הם לא הודיעו באופן רשמי שההסתרה פירושה עונש מוות, אבל הם השאירו את זה לדמיונם, זה עמום. היום אנחנו יודעים שבלא מעט מקרים באמת ההסתרה לא הגיעה לכדי הוצאה להורג, אבל בעת הזאת לא ידעו את זה. בהרבה מקרים, אני מדבר על מקומות כמו הולנד או צרפת, הסתרה ותפיסה הגיעו לאחר כך לידי מאסר במחנה ריכוז נאצי, גם כן לא מדובר בחוויה או התנסות נעימה לכל הפחות, ואנחנו גם יודעים שהרבה מקרים גם המצילים מתו בנסיבות שונות במחנות הריכוז.
בשני הסיפורים שהזכרנו עד כה, הסיפור של אנדרי גלן והסיפור של משפחת אולמה, הולה העניין של ההלשנה. במקרים רבים, הסכנה שערבה לאותם המצילים לא הייתה באופן ישיר מן הגרמנים, אלא דווקא משכניהם המקומיים. אותה אוכלוסייה שלומדים מן הצד, שכפי שאמר בכיר חוקרי השואה היום בארץ, פרופסור יהודה באואר, אזרחי אותן מדינות היו עומדים מן הצד לרגע. ואז, בתוך אותה מציאות מורכבת שנוצרה, הם בחרו את התגובה שלהם.
אפשר לדבר על מנעד די רחב שהייתי אומר נע ממיעוט קטן שרוכש סימפתיה או אמפתיה וגם מוכן להסתכן כדי לעזור ליהודים. לאחר מכן אנחנו מכירים כאלה שהם מסמפתים את היהודים, מרגישים רע עם מה שקורה להם, אבל חוששים מכל מיני סיבות לעזור. ולאחר מכן אנחנו נעים לתחומים, הייתי אומר, פחות חיובים מבחינה מוסרית של אדישות, חוסר עניין. צריך גם לזכור לגבי אדישות, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה ברוטלית בכל אירופה. אנשים בדרך כלל, התחושות המיידיות שלהם הם רצון לשמור על עצמם, על המשפחה הקרובה שלהם. קצת פחות חושבים אולי על השכן היהודי או על השיירת המגורשים היהודית שהם צופים בה מהרחוב. ולאחר מכן אנחנו יכולים גם לדבר על מנעד תגובות, הייתי אומר, פחות חיוביות. עוינות, רחשי לב, אנטישמיים, אולי לאו דווקא בעוצמה של האנטישמיות הנאצית, אבל לא אוהבים יהודים במיוחד, לא מצטערים שהם הולכים מפה, וכמובן שלאחר מכן יש לנו דרגים שונים של שיתוף פעולה עם הנאצים. זה יכול להיות לפעמים מאופורטוניזם, אני אלשין על היהודי כי אני אקבל מנת מזון נוספת, אני אלשין על היהודי כי אנחנו נקבל כסף, אני אלשין על היהודים כי אני אוכל לקבל את החנות של היהודי שהתפנתה, אני אלשין היהודי כי אני מתאב אותם ורוצה שהם ילכו מפה, ולכן אני משתף פעולה. ולאחר מכן אנחנו גם באמת רואים גם שיתוף פעולה פעיל, בין אם זה של במקומות שונים באירופה, משטרות מקומיות ששרות לכיבוש הנאצי, ויש לנו באמת מקרים כאלה של משטרה בהולנד שמשתפת פעולה באופן פעיל, מיליציות מקומיות שמכל מיני סיבות משתפות פעולה, וגם עד כדי השתתפות במעצרים ורצח המוני.
אחת הדוגמאות שממחישות בעיניי, אולי בצורה החדה ביותר, את תגובותיה והשפעתה של האוכלוסייה המקומית על גורל היהודים, ובעיקר את השאלות הנוקבות שמעלות הבחירות האנושיות שנעשו על ידה, הוא סיפורה של מלכה רוזנטל. מלכה, בשמה הקודם מרישה דולברג, נולדה בשנת 1934 בעיר סטניסלבוב, אז פולין. אחיה הקטן קופלה נרצח בגטו, והיא ואימה הוברחו על ידי דניסה, המטפלת הפולניה שהייתה לה לפני המלחמה, למסתור בביתו של מכר פולני בעיר. לאחר הלשנה, הן נאלצו לעזוב את ביתו ונסעו ברכבת לכיוון כפר קטן בשם אוטיניה, בתקווה ששם יוכלו להתאחד עם האב שנמלט קודם לכן ולמצוא מסתור בטוח.
אמא אמרה לי שמישהו זיהה אותה, והפרופסור אמר לנו שאנחנו חייבות לעזור. והיא הסבירה לי שאנחנו ניסע ברכבת לאותיניה ולאחד הכפרים. והיא אמרה לי שאין לנו ברירה, שזה אסור, ואנחנו נמיד פנים שאנחנו פולניות, וניסע. ובאמת המתח היה נורא. היינו במתח היום ונורא, ישבנו, פשוט ניסינו לא להתבלט, ישבנו בלי לדבר, אני כאילו ישנה עליה, והיא ליטפה אותי, וישבנו ככה ברכבת, מאוד מאוד שקטות מבחוץ, ומאוד פוחדות מבפנים. ואז עברנו את סטניסלאב, ואימא וגם אני נשמנו לרווחה. וכמה רגעים אחרי זה קם מישהו והתחיל לצעוק, יהודיה, והממזרה היהודיה שלה, והתחילה אלימות נוראה בקרקרות. הרביצו לנו, משכו לנו בשערות, מרתו לי אימא את השערות, מרתו לי, מישהו בעט לי בגב, ממש הרביצו לנו מכות רצח, הייתי אומרת. והצעקו לעצור את הרכבת, לעצור את הרכבת, למסור אותם לגסטאפו. ופתאום קם אוקראיני אחד, גבוה, שחור, והוא אמר, רגע, רגע, אל תעצרו את הרכבת, אם תעצרו אותה אנחנו כולנו נצטרך לשלם קנס גדול. אצל הגרמנים אין חוכמות, יש אצלנו תחנת רכבת, אני גר באוגורניקי, אני אוריד אותה כי יש שם גסטאפו, ואני אמסור אותה. והוא שאל מישהו רוצה להצטרף אליי, אף אחד לא היו שום מתנדבים. הרכבת הגיעה לתחנה והוא הוריד אותנו ממש באלימות. הוא נתן לי סטירה חזקה, אני לא חושבת שמישהו אי פעם ירפיץ לי ככה. הוא נתן לי אמא שלי מכות וצעקות וכללות, והוריד אותנו מהרכבת והחזיק אותנו כאן ממעיל, והחזיק אותנו חזק וכאילו הוביל אותנו בפניו. ופתאום הרכבת נעלמה, ואז הוא אמר, גברת דורברג, את השתגעת? איך את נוסעת כאן? כולם מזהים אותך, מה את עושה?
אחת השאלות שעולות מהסיטואציה הזו, אותה מלכה תיארה בעדותה, היא כיצד ניתן להסביר את הבחירה של נוסעי אותו קרון רכבת. קודם כל, הבחירה לחשוף את זהותן של מלכה ואימה כיהודיות. ניתן היה אולי להעלים עין. גם אם עלה חשש אצל אותו נוסע, שאם הגרמנים יגלו שברכבת נוסעות יהודיות, יהיו לכך השלכות על כלל נוסעי הקרון, אפשר היה לבקש מהן לרדת בתחנה קרובה בצורה אחרת, אולי דיסקרטית יותר, בטח לא אלימה. אלא שזה נעשה בברוטליות. אותה אימצו גם נוסעים נוספים, שהיכו אישה חפה מפשע וילדה בת 6. כמובן שזה מעורר מחשבה על המציאות באותה התקופה, ועל שלל הגורמים לה, חיצוניים ופנימיים, שהפכו את אותו קרון למעין סיר לחץ שהתפוצץ. בתוך כל זה נמצא אדם אחד שנחלץ לעזרתן. היה עליו לוודא שהוא עושה זאת בצורה נכונה, כדי לא לעורר חשד ולו הקל ביותר. נוכח המציאות הזו שנוצרה, הפנייה של יהודים לעזרה, בסיטואציה מסוימת כמו אותו קרון רכבת, במכתב, במפגש, פעמים רבות הייתה זו דפיקה על הדלת, שינתה את גורלם של המצילים והניצולים כאחד. אם נפתחה, הצילה לפחות לזמן מה את היהודים, גאלה אותם מבדידותם. יחד עם זאת, המצילים חצו את הקו והצטרפו לצידם של הנרדפים, החיים בפחד מתמיד. חיים שחלקם הגדול עבר להתקיים במחתרת ותוך סיכון חיים מתמיד.
אין ספק שיש פה החלטה מפורשת לחצות את הקווים. זה לפעמים יכול להיות קווים ממש ברמה הפיזית. אם אנחנו מדברים על עיר כמו ורשה, שיש בה חומה שמקיפה את הגטו, או גטאות אחרים שמוקפים בגדרות. אז יש פה באמת חציית קו גבול פיזי. מצד שני, יש לנו גם באמת חציית אותו נורמה חברתית, את הקו החברתי הזה. אתה נוקט בעמדה שאיננה קונפורמית. צריך להבין שבמקרים האלה, אתה הכנסת אנשים, גם אם זה אנשים שאתה מכיר היטב, ופעמים, וחלק גדול במקרים אלה זרים, או שאתה אחרי איזו היכרות שטחית איתם. המשפחה עצמה נמצאת באיזשהו, זה היה איזה היסטוריון שכינה את זה פעם סיר לחץ ברמה היומיומית. קודם כל יש את החשש, שהזכרנו את משפחת אולמה מקודם, אז הם מכניסים לביתם כמה יהודים, יש את החשש כל הזמן מהלשנות. צריך לדאוג לאוכל. זה גם משהו שלפעמים לא נותנים עליו את הדעת מספיק. באירופה, לכל אורכה, ישנו מחסור חמור במזון, והמזון ניתן בקיצוב. אז צריך לקבל כרטיסי קיצוב. ואם לא, אז צריך באיזושהי צורה לדאוג לכסף על מנת לתחזק את היהודים הנעזרים. צריך גם לזכור, בהרבה מקרים, ההחלטה אם להכניס יהודים הביתה, היא לא תמיד משותפת, נגיד, לשני בני הזוג. יכול להיות מצב שבן זוג אחד או בת הזוג רצתה יותר ואחר היה מסויג או אפילו התנגד. על רקע זה נוצרים לפעמים מתחים בבית. ישנם מקרים שבהם מתעורר חשש פתאום, שאולי השכנים, הזכרנו אותם, ילשינו, ואז מה עושים? האם נבקש מהיהודים לעזוב? האם נאיים עליהם שיעזבו? צריך לציין שבהרבה מקרים, הייתי אומר בעיקר בהשפעת קולנוע לפעמים, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה מאוד אידילית של ההסתרה. מדובר על תקופה ארוכה שאיננה תלויה בזמן. אף אחד ב-1942 לא יודע מה הולך לקרות. ההסתרה נראית כמשהו שאין לדעת מתי היא תסתיים, ולפעמים נוצר הרגע שלא יכולים יותר.
יאן ואנה פוחלסקי, הורים לחמישה ילדים, אשר חיו בבית קטנטן במצב של עוני קשה, החביאו חמישה יהודים במרתף ביתם. אחד מהם היה פליקס זנדמן, וכך הוא אמר על מצילתו. היא עשתה מעשה יוצא דופן. כשמדברים על גבורה, מדברים על גבורה בשדה הקרב. מישהו נפצע, אתה נחלץ לעזרתו, ובתוך 2-3 דקות אתה מוציא אותו מקו האש. ממש עניין גדול. ואתה מקבל על זה מדליה. גיבור גדול, נכון? וכאן הם לא סיכנו רק את החיים שלהם, אלא גם את החיים של ילדיהם. וזה לא נגמר תוך 5 דקות. זה נמשך 17 חודשים, 24 שעות ביום. זה היה נורא, והם עשו את זה. חשוב להדגיש שהבחירה להציל יהודים היא לא בחירה חד פעמית. הבחירה להמשיך ולהציל את אותם יהודים נעשית בכל יום מחדש. כל שינוי או תנועה או תמורה הקטנה ביותר העמידה את המצילים פעם אחר פעם בצומת הבחירה. האם אני ממשיך בהצלה או אני אומר עד כאן? אני את שלי עשיתי, אני כבר לא יכול. כלכלית, פיזית, נפשית. ולכן פעמים רבות כדי להציל יהודי אחד נדרשו כמה וכמה אנשים ומשפחות. שמענו מקודם את תחילת עדותה של מלכה רוזנטל שהוברחה על ידי המטפלת שלה לבית של פרופסור פולני בסטניסלבוב. היא הוצלה מקרון עוין על ידי נוסע אחר, שהביא אותם לביתו והוביל אותם לאחר מכן לביתה של משפחת קרוק, שם מסתתר האב. באחד הימים ערכו שם הגרמנים חיפוש. אמא של מלכה הקריבה את חייה, כדי שמלכה ואביה יוכלו להימלט לעומק היער הסמוך. לאחר ימים של בריחה, בגשם, בשלג, ללא מזון, בפחד אדיר, בתחושה של חוסר אונים, של ייאוש עמוק, הם הגיעו למי שנחשב לראש הכפר חרוסנו, ווצ'חובסקי שמו, שהכניס אותם לביתו ונתן להם מזון ומיטה ושקט נפשי למספר ימים.
אני לא יודעת כמה זמן ישנתי, אבל כשהתעוררתי, אבא לא היה. הייתי לבד בכפר הזה, אצל אנשים זרים, והאישה נתנה לי יד, גברת ויצ'חובסקי, והעבירה אותי מעבר לכביש, ושם עמד בית, והיא דפקה בדלת, ופתחה לאישה. 3 ילדות עמדו סביבה, היא החזיקה ביד, את התינוקת וואג'ה.
מלכה הוסתרה על ידי משפחת קוט וארבע בנותיהן בביתם הדל. לאחר כחודשיים הראה תקרית בכפר.
ואז יום אחד אני שמעתי צרחות של ילד. צרחות נוראות. תרחמו עליי. רחמים. תעזבו אותי. נורא צעקות איומות, והתברר שילד יהודי הסתתר אצל שכנים, והבן של השכנים גילה את זה, והוא הביא את החברים שלו, זה היה יום ראשון, הם היו קצת שיקורים, הוא הביא את החברים שלו, הם חיפשו בתוך הקש בכלשונות, ועם הכלשון הם רצחו אותו.
משפחת קוט עמדה שוב בצומת בחירה. השקט היחסי בכפר הופר. הגרמנים עלולים היו לשמוע על האירוע ולהגיע לחפש יהודים במקומות נוספים. אותו ילד פולני וחבריו יכולים היו להמשיך במצוד שלהם. יש להם 4 בנות, אחת מהן תינוקת. האם הם ממשיכים להסתכן בעצמם? האם הם ממשיכים לסכן את הבנות שלהם עבור ניסיון הצלתה של מלכה? והם ממשיכים. הם מסתירים את מלכה בבור, שהם חופרים מתחת לאבוס של הפרה בתוך חבית. פעם ביום, אנג'ה, ביתם, הייתה מביאה לה אוכל. מוציאה אותה מן החבית, אוכלת איתה ומדברת איתה, כדי לנסות ולשמור גם על הנפש שלה. מלכה הוסתרה אצל משפחת קוט במשך 1.5 שנים. מתוכן התחבאה בתוך אותה חבית במשך 10 חודשים. מלכה שרדה את השואה, ולימים עלתה לארץ. ניתן לספור לא פחות מ6 אנשים ומשפחות שנדרשו כדי להציל ילדה יהודיה אחת. עם היווסדו של יד ושם כבר בחוק משנת 1953 שפירט את תפקידיו, צוין כי רשות הזיכרון הממלכתי תנציח גם את חסידי אומות העולם. באותו החוק ניתנה ההגדרה ששמו נפשם בחפם להצלת יהודים. ייתכן והסיבה בגינה הצורך להכיר במצילים נעשה כבר בשלב כל כך מוקדם, 8 שנים אחרי סיום המלחמה, רק 5 שנים אחרי הקמת המדינה, נעוצה בעובדה כי ההכרה הזו נעשתה עוד בתקופת השואה.
אנחנו מכירים את המקרה הידוע של הסמל בצבא הגרמני אנטון שמיט, שמוצב בתפקיד משרדי, אפשר להגיד, בווילנה שבליטא, הוא ער למה שקורה, הוא רואה את הרצח ההמוני ואת הרדיפה הברוטלית של היהודים, ומתוקף תפקידו כסוג של שליש, או אחראי על משרד שנועד לאתר חיילים גרמנים שאיבדו את יחידותיהם, או איבדו קשר עם יחידותיהם במהלך הלוחמה בחזית המזרחית, יש לו גישה להרבה כלי רכב, ויש לו כל מיני היתרי עבודה, והוא מתחיל לסייע ליהודים המקומיים בווילנה, ועם הזמן הוא גם קושר קשר עם המחתרת הציונית במקום, ואנחנו באמת שומעים על איזושהי עדות למפגש שמתקיים בערב השנה החדשה ב-31 בדצמבר 1941, שבהם הוא נפגש עם חברי המחתרת, ויש שם חילופי דברים מאוד מרגשים ביניהם, עם איזושהי הבטחה שיבוא יום שהוא יבוא לבקר אותם בארץ ישראל. לאחר מכן אנחנו שומעים או קוראים דיווחים על הסיוע שאנטון שמיט העניק. אנחנו מוצאים דיווחים כאלה בארכיון המחתרתי עונג שבת שבגטו ורשה. זאת אומרת שהגיע דיווח מווילנה לוורשה בזמן המלחמה על אותו אנטון שמיט. ואנחנו גם מוצאים בכמה מקומות התייחסויות אל אנטון שמיט כחסיד אומות עולם.
מדובר פה באמת בהחלטה ייחודית וחסרת תקדים. אין דומה לה. עם שנעשה לו פשע כל כך נורא, יוצא מהטרגדיה הבלתי נתפסת הזאת, ומיד מנסה למצוא דווקא את האנשים הטובים, גם בקרב העמים שחוללו את הפשע ושעמדו מנגד. זה יכול להעיד על העוצמה המוסרית, קודם כל של הניצולים, שלמרות הסבל הנורא, למרות האובדן האיום, למרות הטראומה הנוראית שהם עדיין תחת השפעתה, כבר מספר שנים אחרי תום המלחמה, הם אלו שדוחפים להקמתו של המפעל הזה. לאחר כמה שנים שבהן עדיין לא נעשה דבר, בעיקר מכיוון שעיקר העיסוק התמקד במחקר או בעבודה ארכיונאית, פרסם מבקר המדינה דוח שציין שהמשימה של הכרה בחסידי אומות העולם עדיין לא בוצעה. ליד ושם החלו להגיע מכתבים מניצולים רבים. ביתר סט, דווקא אחרי החדשות על יחידתו של אדולף אייכמן, והכוונה להעמידו למשפט. האמירה של הניצולים הייתה, אנחנו לא רוצים רק לרדוף ולהעמיד לדין את מי שרצח בנו, אלא גם להוקיר תודה למי שהציל אותנו. את אחד המכתבים שלחה רחל אוירבך, שהייתה חלק מאנשי ארכיון עונג שבת בגטו ורשה. היא כתבה להנהלת יד ושם שיש לטעת יער לכבוד אותם החסידים. סדרת חסידי אומות העולם אמורה הייתה להיחנך ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-1 במאי 1962. התכנון היה לקיים טקס ובו לטעת את 12 העצים הראשונים בסדרה לכבודם של מצילים שכבר הכירו באותו הזמן. ביניהם אוסקר שינדלר, תעשיין גרמני אשר הציל למעלה מ-1,000 יהודים מקרקו וסביבתה על ידי העסקתם בתנאים אנושיים יותר ומניעת שילוחם למחנות השמדה. אולם ימים אחדים לפני קיומו של הטקס, איים יוליוס וינר, ניצול שואה מקרקוב, כי אם יתקיים טקס הנטיעה בסדרה בנוכחותו של שינדלר, הוא יעורר שערה במקום ויעקור את העץ שזה עתה ניטה. לטענתו, שינדלר לא היה חסיד אומות העולם, אלא נאצי שהפך את אורו לשם הצלתו לאחר התפנית בחזית המלחמה. לדבריהם של וינר וניצול שואה נוסף, שינדלר היה אופורטוניסט, חבר המפלגה הנאצי, שהגיע לפולין כדי להרוויח כסף. הוא החרים את המפעל שהיה שייך למשפחותיהם בברוטליות רבה. העצים ניטעו בסדרה כמה ימים מאוחר יותר, בלא נציגות רשמית של המדינה, כולל העץ לכבודו של שינדלר. אולם בעקבות התקרית, החליט יושב ראש הנהלת יד ושם דאז, דוקטור אריה קובובי, להקים ועדה עצמאית ובלתי תלויה ברשות שופט בית משפט עליון. אותה הוועדה גיבשה למעשה את ההגדרה המלאה למי זכאי לתואר, וכן את הכללים וההליך להכרה במישהו כחסיד אומות עולם. שינדלר אגב לא קיבל את התואר המלא באותה השנה. כאשר נפטר בביתו בשנת 1974, מי שעמד בראש הוועדה היה שופט משה בייסקי, שהיה מניצוליו של שינדלר, ולכן לא הרגיש כי יהיה זה ראוי להעלות מחדש את התיק לדיון בתקופת כהונתו. בשנת 1993 הגיע אמילי שינדלר בת ה-85 לארץ, לרגל צילומי הסצנה האחרונה של הסרט רשימת שינדלר. הוועדה לחסידי אומות העולם החליטה לנצל את האירוע, ולהעניק לגברת שינדלר את התואר של חסידת אומות העולם, על מעשי הטובים כלפי היהודים, בעיקר בתקופה בה המפעל היה בברינליץ. דוקטור מרדכי פלדיאל, שעמד אז בראש מחלקת חסידי אומות העולם, והיה חבר הוועדה, אמר שההחלטה יצרה מצב פרדוקסלי, שגברת שינדלר תוכרז כחסידת אומות העולם, ואילו בעלה יישאר ללא הכרה מלאה. דיוני הוועדה סביב תיקו של שינדלר חודשו. והוחלט להעניק לו את התואר המלא ללא התנגדויות. אולי הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבשנת 1962 הייתה כנראה היכולת להכיר רק במקרים המאוד מובהקים של מצילים. והעובדה ששינדלר היה חבר המפלגה הנאצית, ענד את צלב הקרס על החזה והחרים רכוש יהודי, לא אפשרה להכיר בו כחסיד אומות העולם באותה התקופה. למרות העובדה שעשה מעל ומעבר תוך סיכון אדיר, על מנת להציל יהודים. גם היום ניתן למצוא לא מעט מקרים מורכבים, בהם תיק של אדם זה או אחר יעלה לדיון כמה וכמה פעמים לצורך הכרעה בנושא.
מופעל כאן גם שיקול דעת. כל מקרה נבחן לגופו, בוחנים גם את המציאות המורכבת שבה פעלו המצילים. אני אזכיר שני מקרים שבאמת קיים בהם איזשהו קונפליקט או מורכבות אולי אפילו גדולה יותר מאשר במקרים אחרים. אז דבר ראשון, אני אתן את המקרה של הנס קלמאייר. הנס קלמאייר הוא משפטן גרמני שהוצב בהולנד בתקופת הכיבוש, והוא אחראי על משרד שנועד לקבל ערעורים מצד אנשים שהוגדרו על פי חוקי הגזע הנאצים, הוגדרו פתאום כיהודים. הם לאו דווקא תפסו את עצמם כיהודים או ראו את עצמם כיהודים, אלא אנשים שהיה ממוצא יהודי, ועכשיו על פי עקרונות הגזענים הנאצים פתאום נאלצו או מצאו את עצמם מוגדרים כיהודים על כל המשתמע מכך, החל מקיץ 42 כשבהם מתחילים הגירושים ההמוניים מהולנד. ואז אנחנו שומעים על אלפי מקרים של אנשים שפונים ללשכה הזאת של, בראשות קלמאייר ומערערים. קלמאייר ככל הנראה קיבל, לצורך העניין, ערעורים שהוא לא היה אמור לקבל לפי ההגדרות המשפטיות הנאציות, ופתר מהגדרה של, או פתר אותם מהגדרה של יהודים, ובכך בעצם הציל את חייהם. מצד שני, קלמאייר ועובדי המשרד שלו לא פתרו את כולם, ואנחנו גם יודעים על מקרים של אנשים כאלה שגורשו לאושוויץ או מחנות השמדה אחרים, או למחנות ריכוז בהולנד. וכאן באמת עולה השאלה לגבי זכותו לקבל את התואר הזה, או את ההכרה הזאת כחסיד אומות עולם, האם הוא עונה על הקריטריונים. ובאמת כאן ניצבה בעיה. מצד אחד, היו שטענו, הוא לא יכול להציל את כולם. אם הוא יעשה כזה דבר, יתפסו אותו, והוא גם יענש, והוא גם לא יוכל להציל אף אחד. מצד שני, אנחנו מדברים על אדם שנמנע על רשויות הכיבוש. הוא אחראי לסבל שחוו אחרים. והוועדה באמת שקלה בכובד ראש ובדיון ארוך ומעמיק את הסוגיה. בין היתר, הועלתה הטענה ש... או האמירה שמדובר בהצלה שדומה לאדם שמעלה אנשים על סירת הצלה, אחרי שספינה טובעת, הוא לא יכול להציל את כולם. אז הוא בוחר או מעלה את מישהו יכול. דוגמה נוספת בולטת מאוד היא הדוגמה של המטרופולית, בישוף, אנדרי שפטיצקי מאיר לבוב. אנחנו מדברים על אחד מהמנהיגים הרוחניים של הכנסייה באוקראינה, שנמנע על ההנהגה הרוחנית של התנועה הלאומנית האוקראינית, שהאמת צריכה לאמר, רבים מהנמנים על התנועה הזאת, קיבלו בברכה את הפלישה הגרמנית לשטחי ברית המועצות ב-1941, הם נתפסים על ידי האוקראינים כמשחררים של האומה האוקראינית מהשלטון הסובייטי, והשתתפו בצורה פעילה ברדיפה וברצח יהודים. שפטיצקי מסייע ליהודים מסוימים להסתתר במוסדות שנמצאים תחת פיקוחו. גם יודעים במקרה אחד שהוא כנראה מסתיר את הרב דוד כהנה אצלו במעון שלו. אנחנו גם יודעים על איגרת רואים אחת שהוא מפיץ ב-1942, שבה הוא מדבר על האיסור לרצוח. היו כנראה דיווחים מצידו לוותיקן. הדיון על שפטיצקי נמשך והתנהל במשך עשרות שנים על ידי הוועדה לצמחת חסידי אומות עולם, כשמצד אחד עומדת הטענה שהוא מסייע להסתרה ולהצלה של יהודים, מצד שני עומדת הטענה שהוא מדובר במנהיג ציבורי, זאת אומרת שיש לו אחריות מסוימת, מנהיג רוחני, שקשור לתנועה לאומנית שפועלת בשיתוף פעולה רצחני, הייתי אומר, עם הנאצים בהקשר הזה. ולכן הוא לא הוכר. אני אציין כאן, אנחנו מכירים בהקשר של חקר השואה, מושג שטבע הסופר והניצול פרימו לוי, התחום האפור. לוי טבע את המושג הזה בהתייחסות לדפוסי התנהגויות בתוך מחנות, בתוך אושוויץ לצורך העניין. אבל לדעתי אפשר גם להשתמש באפרוריות הזאת, גם בהקשר של חסידי אומות העולם. זה לא תמיד שחור ולבן.
אני רוצה לסיים בסיפורה של אולינה הורי הורישין. אישה פשוטה ממחוז קוסוב שבאוקראינה, שהצילה ילדה כבת 12 באותה התקופה בשם דוניה רוזן. דוניה מתארת אותה כך בספר שכתבה. אולינה הורי הורישין הייתה זקנה בת 65, עייפה מן החיים, קורעת תחת עול המצוקה. יחידה הייתה, ללא אדם קרוב, ללא פינה משלה. עושרה היחיד היה כוחה הפיזי וליבה הטוב. עבודת פרח עבדה בעד פת לחם חרבה. הבריות ניצלו אותה, לעגו לה, כינו הטיפשה, עלובה. בבלויי סחבות הלכה אולינה ממקום למקום, מבית לבית. במקום שעבדה, שם ישנה. ולא פעם אחת נאלצה ללון תחת כיפת השמיים. והנה, באישה מרת נפש זו, מצאתי לב ונפש של אדם. אמא של דוניה נפטרה כאשר הייתה בת שנתיים. והיא נמסרה לטיפול אצל סבא וסבתה שהיו בעלי הפונדק המקומי. סבא שלה הכיר את כל תושבי העיירה, אבל הייתה זאת דווקא אותה אולינה, אותה אישה שחיה בשולי החברה, שריחמה עליה ולקחה אותה אליה, ולא תושבים עמידים יותר, ממעמד חברתי חזק יותר. דוניה בעצם כותבת שאולי דווקא בגלל אותה הבדידות, הייתה זו אולינה שלקחה אותה תחת חסותה, שקשרה קשר איתה. דווקא מכיוון שגם אותה החברה הקיעה מקרבה. מה שגישר ביניהן היה אולי דווקא מצבן, שהפך בתקופה מסוימת להיות דומה. דוגמה נוספת לאותה אחוות נרדפים, אם אפשר לקרוא לזה כך, היא הצלתם של ילדי משפחת גולדברג מסימפרופול, שבחצי האי קרים. הילדים אנטולי וריטה היו יהודים רק מצד אביהם, שעם פרוץ המלחמה התגייס לצבא האדום. כאשר היהודים נצטוו לעבור רישום במשטרה, האם והילדים עזבו את העיר למקום אחר. כשנודע להם על רצח יהודי העיר בדצמבר 1941 ועל מות הסבים היהודים שלהם, האם פנתה למכרתה הארמנית, פרנטה שצ'יאן, בבקשה לעזור בהסתרת הילדים. בתחילת ינואר 1942, אנטולי וריטה התקבלו בבית משפחת השצ'יאן ושהו בו כבני משפחה לכל דבר במשך למעלה משנתיים. פרן וגרגורית השצ'יאן, אשר סיכנו את חייהם יחד עם ילדיהם עבור אותם ילדים יהודים, חוו על בשרם את טבח הארמני בטורקיה, שאירע פחות מ-20 שנה קודם לכן. אני חוזרת לדוניה, דוניה רוזן, שניצלה, עלתה לארץ, ולימים הפכה להיות מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם. דוניה לא הקימה משפחה, ואת ספרה ידידי היער היא הקדישה למצילה שלה. ספר זה מוקדש לאולינה, ולכל האולינות האלמוניות שסיכנו חייהן להצלת ילדי ישראל. את זה היא כמובן כותבת, אחרי שיש לה כבר ניסיון כמנהלת מחלקת חסידי אומות העולם. ואז היא מוסיפה, לאולינה. אולינה היקרה, הלא נשכחת. אילו הייתי פסלת, הייתי יוצרת אנדרטה שלך. הייתי מנציחה את דמותך הנאצלת, דמות אם המוכנה לסבול איסורים אכזריים ביותר למען ילדיה. המוכנה להקריב גם את חייה, בכל עת, בכל שעה. כי אם היית לי את. אם שבשחר ילדותי, עבדה לי. לסיום, כותבת דוניה רוזן, רוצה אני שתקימו יד לנו. מצבה שתגיע עד לשמיים, ציון שיראה אותו העולם כולו. פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. חסידי אומות העולם היא קבוצה מאוד מאוד מגוונת. אנשים בכל הגילים, מכל ארצות אירופה, מערים, מכפרים, מכל המקצועות. יש לנו מנהל גן חיות, מנהל קרקס, איש החזקה של מערכת ביוב, קברן, מורות, נזירות, דיפלומטים ואנשי ביטחון. מכל השכבות החברתיות, בני אצולה ומשכילים לצד עיקרים בורים. הם באים מכל הדתות, הנוצרית, המוסלמית, יש אתאיסטים, והם מגיעים מכל הקשת הפוליטית. זוהי קבוצה מאוד מאוד מגוונת. גברים, נשים, שהמשותף להם הוא שברגע מסוים, הם ראו את היהודים בצרתם והחליטו לעשות מעשה. הם מלמדים אותנו שלכל אחד יש את הבחירה.